אנחנו בעזרת השם מדברים על יוסף. פעם שעברה התמקדנו ביהודה, ונעבור ליוסף. האחים מכנים את יוסף בכינוי בעל החלומות. יכול להיות שזה נשמע ככינוי שלילי, באותו רגע שהם אומרים את זה, אבל כאשר אנחנו נאמר למישהו היום, אתה בעל חלומות, אז זה הופך להיות משהו חיובי. ובאמת אנחנו רואים שהחלומות ויוסף, זה, יוסף מתייחס מאוד ברצינות לחלומות, ותכף נראה שלא רק שהוא מתייחס לחלומות שלו ברצינות, וגם כאשר הוא שומע חלומות, הוא שומע מאחרים חלומות שהם חלמו, אז החלומות של האחרים, אם זה שר המשקים ושר הרופאים, ואם זה פרעה, אנחנו נראה שהם הופכים להיות החלומות שלו. כלומר, הוא מפרש אותם ופותר אותם באופן שמקדם אותו. אני לא אומר את זה באופן כאילו שלילי, שהוא כאילו לוקח חלומות של אחרים אל האינטרס שלו, אלא שהוא בעל חלומות. כלומר, שהוא כל הזמן הולך לאור החלום, והוא שומע את החלום הזה מכל מיני כיוונים. שכחתי להגיד שכיוון שמקץ וישב מקץ ויגש עם סיפור אחד ארוך, לכן הדיבור שלנו קשור לשלושת הפרשות האלה, גם וישב וגם מקץ ויגש. אז בואו ננסה, אז אנחנו יודעים שיש לנו שלושה צמדים של חלומות, חלומות שיוסף חולם בעצמו, חלומות ששר המשקים ושר הרופאים חולמים, והחלומות של פרעה. תמיד יש צמד חלומות. בואו נתחיל מהחלומות הראשונים. והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה. מסובנה אלומותיכם, ותשתחוונה לאלומתי. זה החלום הראשון. הבן זוג שלו, יש לי על תנך, והנה השמש, אז נתחיל. והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. הרבה מאוד אנשים קוראים את החלומות האלה, והם אומרים לעצמם, מה התוכן החלומות של יוסף? יוסף חולם שהוא האישיות המרכזית בבית, שכולם משתחווים לו, הוא חולם את זה פעמיים. אבל למעשה, כשמפרשים ככה את החלום, שזה נכון, מתעלמים מכל החלום. האם החלומות של השדה ושל הכוכבים והשמש והירח, האם הדבר היחידי שיוסף חולם זה שהוא מלך בתוך אחיו? זה רק חלק מהחלום. החלום עצמו הוא המציאות. איך הוא רואה את המשפחה של יעקב אבינו, את המשפחה שלו. בחלום הראשון, הוא רואה שהאחים, אנחנו, מאלמים אלומים בתוך השדה. ובחלום השני, הוא רואה שאנחנו, המשפחה, אנחנו מאורות, מאורות, כן, מאורות, שמש, ירח, כוכבים, אנחנו גרמי שמיים. אם נעזוב לרגע את יוסף, מה הוא בתוך החלום, בואו נחשוב על המשפחה עצמה. מי אנחנו מספר יוסף לאחיו, אתם רועי צאן, כמו שאנחנו רואים, הנה אחיך רועים בשכם, לך ושלחך עליהם. גם בהמשך, כאשר הם יורדים למצרים, מספר יוסף לפרעה, שהאחים שלו הם אנשי מקנה, אנשי רועי צאן. יוסף בעצם מסתכל על המשפחה אחרת. הוא אומר, אנחנו לא משפחה של רועי צאן. אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. כלומר, אנחנו משפחה שקשורה לאדמה, שקשורה לחקלאות. דיברנו הרבה בעבר על המעבר, על, 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 על ההבדל הגדול בין ראיית צאן לבין חקלאות, עבודת האדמה. דיברנו על זה גם אצל יצחק, אולי פעם על קין והבל. הדבר הזה הוא מאוד, מאוד מדברים עליו בחיי העולם של המקרא. החברה באופן כללי התחלקה לחקלאים מול רועי צאן. וההבדל הוא שרועי צאן היו אנשים שהם נודדים, שהם לא מקימים בית ולא מתעשרים. הם חיים מהצון, שיש לו רגליים. הם חיים ככה, חיים בצמצום, והחומר פחות תופס אצלם. הם יותר קשורים אל החופש, אל המרחבים, לא נקשרים למקום. למעט זאת, עובדי האדמה קשורים מאוד לאדמה, האדמה נותנת להם את החיים. עובדי האדמה גם בנו, התבססו. עובדי האדמה בסופו של דבר גם התעשרו, מכיוון שכאשר אתה זורע, אתה יכול להשאיר לך שאתה, מה שאתה צריך לאכילה שלך, אבל הזריעה יכולה לאפשר לך לשמור מזון, ולמכור אותו, ולבנות ולהתעשר. ובכלל, כאשר מדברים על עבודת האדמה, ומדברים על התבססות, על יחסים של מסחר, זאת אומרת שיוסף לוקח את המשפחה למקום רוחני, למקום יותר של עיסוק בחומר. אפשר כאילו לדמיין באופן יחסי, שלהיות רועי צאן זה בבחינת גלות, היהודי הגלותי. זאת אומרת, ביחס לעבודת האדמה, בגלות אנחנו יודעים שעם ישראל לא מתקשר, ואין לו עניין להתקשר, אלא עוצמה של החיים המעשיים, החיים החומריים, ועם ישראל בגלות הוא באמת עסוק בדל אדמות של רוח, של תורה, של קדושה, ולמד זאת, כשעם ישראל חוזר את ישראל, אז הוא נדרש לרדת אל המציאות המעשית, ולעסוק בה בגדול. ופה אנחנו רואים איזשהו מתח, שבעוד שהאחים רועי צאן, יוסף אומר, אנחנו מעלמים, עלומים, בתוך השדה. עכשיו, אפשר קצת להוסיף, למרות שזה לא בפשט התורה, את דברי רש"י, שיוסף היה מסלסל בשערו, כלומר שהוא היה מקפיד על יופיו. ואנחנו יודעים שהיה לו כותונת פסים. בכלל, יוסף מצוין גם בהמשך, שהוא מאוד עוסק בבגדים. זאת אומרת, אחר כך מלבישים אותו במצרים. שימו לב לדברים האלה, לסלסל בשיער, ללבוש בגדים יפים, בגדים קשורים ללבוש, להתעסק כביכול עם משהו חיצוני יותר. ויוסף לא מתבייש בזה, שהוא מסלסל בשערו. כלומר, שיש כאן בעצם מאבק על דמותה של כנסת ישראל. עוד שהאחים נשארים בעולם הרוחני יותר של כנסת ישראל. כן, כמו שאמרתי, שרואי עיצון הם בסופו של דבר מסתפקים במועט החומרי, וגם ראיית הצון לא דורשת המון יזע ועמל. ראיית הצון מאפשרת לך להיות, אני לא הייתי רואה צון, אבל זה תמיד נשמע כמו דבר חלומי, ואתה הולך עם הכבשים, ואתה יכול לשבת ולהגות, ולחלל בחליל, ולכתוב פרקי תהילים כמו דוד בצון, וזה עולם יותר רוחני, ולעומת זאת יוסף הוא מושך את המשפחה אל הירידה על עולמות החומר, כלומר על גילוי הקדושה בתוך המציאות החומרית. עכשיו אני רוצה שתבינו, כל האחים, בן יוסף, בן יהודה, יהודה ויוסף הם בעצם שני הכוחות, כולם הכירו את החזון של הקדוש ברוך הוא, לאברהם, ליצחק, ליעקב. כולם ידעו את הרעיון הזה של הקמת ממלכה בארץ ישראל. אבל, ולכן, אז כולם ידעו שהרעיון של עם ישראל זה להקים ממלכה קדושה. אז הנה, יוסף לכאורה עושה את זה, אז מה אתם נאבקים בו? אבל כנראה שאם היינו חיים אז, אם היינו בתוך המשפחה אז, היינו רואים את האחים שהתנהגותם הייתה יותר מזכירה את העולמות של יעקב, של קדושה, של רוחניות, וגם אם הם יודעים שהם צריכים לרדת אל החומר, הם לא חיים את זה כמו יוסף. אני יכול אולי ככה לדמיין לעצמי, זה כמו שאני אקח, יודע מה, חברי, לא חברי, ניקח את עולם התורה החרדי, מה, וכי הוא יגיד לנו שעם ישראל לא צריך להיות חקלאי, להיות במדע, ולהיות בצבא, הם יגידו לנו ודאי שכן, מה, הם יודעים, מכירים את התורה, מכירים את התפקיד של עם ישראל, באופן כללי. אבל, הם חיים את הדגש הזה של, כמו יהודה, עודה את השם. כלומר, את הקשר עם ריבונו של עולם, את השאיפות של הקדושה, בעצם את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, נקרא לזה ככה. והם פחות חיים את לכאורה, הם פחות חיים את הצורך לרדת למטה, אל החומר. ואז אני חוזר, אני עזב את הדוגמה הזאת, רק הדוגמה הזאת תפקידה היה לסבר את אוזנינו. וכשהאחים רואים את יוסף, שהוא מושך את המשפחה אל עולמות החומר, ועוד הוא נראה כזה, מסלסל בשערו, שהוא עסוק בחיצוניות הזאת, אז הם נראה להם שהוא מסית את כנסת ישראל מהזהות האמיתית שלה. אתה גונב לנו את הזהות. וכמו ש... אני חושב שהזכרתי את זה פעם שעברה. כמו שאבא יעקב נאבק על דמותה של כנסת ישראל ודחה את עשיו, אז בעצם האחים באו לדחות את יוסף שהוא מזכיר את עשיו. גם עשיו הוא איש שדה, וגם יוסף מדבר על אלומות ועל האחים כעובדי אדמה.
אבל,
כן.
אפשר לשאול אם יש לזה מקור, מה המקור של זה? ודאי שיש מקור.
בפסוקים התורה.
לא, אבל אין לי
איזה... אני כמובן, הרעיון שיוסף, שהחלומות האלה, והנה אנחנו מעלמים מלומים, והנה, זה כבר פליאה, הוא כאילו בא להגיד להם, אני רוצה להגיד משהו. לפעמים אנשים חושבים, למה, אם יוסף חלם חלומות, ישמור אותם לעצמו. והוא לא רק זה, הוא אומר, חלמתי עוד חלום. איך נגיע לחלום השני? אבל זה מצחיק, בדיוק הפוך. יוסף הוא טעים. הוויכוח בין האחים הוא ויכוח רוחני ורוחני, כמו שאמרנו, על הזהות של עם ישראל. ויוסף מאמין בחלומות. הוא אומר להם, תראו, זה החלום. להפך, הוא לא בא להרגיז אותם. מי שחושב שהחלום זה אני מלך, אז מה אתה אומר לנו את זה עוד פעם? הוא בא עם החלום ואומר, אני אספר לכם מי אנחנו. ועכשיו, אתה רוצה מקור? בדיוק מקור, אבל בספרו של רב ישראל אריאל, משכם, הוא מדבר על הכיוון הזה, שתוכן החלום זה שאנחנו עובדי אדמה, ומה שמדבר עליי זה, תשמע את החלום השני, ותבין, שזה כנראה הרעיון שזה מתרחב, או תכף נראה. עכשיו, מה קורה בחלום השני? בחלום השני יוסף, מה שנקרא, במרכאות ברוב חוצפתו, בעיני האחים, עולה מדרגה מבחינת הדמות של עם ישראל. והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. כלומר, שימו לב שהחלום הראשון, אז אנחנו זה אנשים, ואנחנו מעלמים אלומות. פה עם ישראל, עם ישראל נהיה שמש, ירח וכוכבים. ומה המשמעות שאנחנו בעצם שמש, ירח וכוכבים? זה ממש הפוך מלהיות באדמה. קודם היינו באדמה בחלום הראשון. האדמה היא אדמת ארץ ישראל. אדמת ארץ ישראל היא אדמה מוגבלת. יש לה גבולות, יש גבול הארץ. לעומת זאת, שמש, ירח וכוכבים, אנחנו מאורות שמאירים לעולם. כלומר, יוסף בעצם כאילו חולם שאנחנו נהיים מעצמה, אפשר להגיד אוניברסלית, אפשר להגיד קוסמופוליטית, אנחנו בכלל, אנחנו בעצם בכלל לא מצומצמים, פה, אנחנו משהו הרבה יותר גדול, אנחנו מאירים לכל העולם. זאת אומרת, הוא לוקח את המשפחה למקום עוד יותר רחוק. למה זה מקום עוד יותר רחוק? כי ברגע שאנחנו מאירים לכל העולם, אז אנחנו בעצם צריכים לקחת את האמונה. קודם יוסף לקח את האמונה אל החיים החומריים, אל האדמה, אל מציאות מעשית של ממלכה, של מדינה. עכשיו יוסף לוקח את האמונה, את ערכי האמונה, את ערכי הדבקות בהשם, הוא לוקח את זה למצב שבו אנחנו נהיה מעצמה, לא מדינה, מעצמה, שבעצם עסוקה בהוויות העולם הגדול, וצריכה להביא את האור אל העולם הגדול, הרחוק, שמש, ריח וכוכבים, עירים על כל המרחבים של היקום. ואם תסתכלו טוב, תראו, אנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים, יש לנו שלושה אבות, והקדוש ברוך הוא דיבר על שלושה דברים מהאבות, נחזור לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא דיבר על כך שיש עם. וזה עם, העם זה, העם זה עם ישראל, זה הנשמה, זה התורה ששוכנת בנשמות ישראל. העם זה כאילו העיקר, כביכול. אבל הקדוש ברוך הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים לנחול ארץ. זאת אומרת, העם הזה צריך לרדת למטה, למציאות המעשית. ולא רק זה, אלא ונברכו בך כל משפחות האדמה. עכשיו, יעקב אבינו, דיברנו על זה, אני לא זוכר מתי דיברתי, ומי דיברתי, אבל דיברנו שאברהם קשור יותר אל ונברכו בך, יצחק קשור אל הקדושה של הארץ, ויעקב זה עם ישראל. לכן דווקא יעקב, קשור כאילו לקדושה הפנימית שנמצאת בתוך נשמות ישראל, זה כאילו המקור של כל הקודש, נשמות ישראל, עם ישראל. והנה יוסף, הוא בעצם בהתחלה יורד אל האדמה, כמו יצחק, ואחר כך הוא, ויחו בחג משפחות האדמה, הוא רץ אל השמש והריח והכוכבים. זאת אומרת, הוא כאילו לוקח את עם ישראל, אם אתם רוצים, אפשר לראות את זה, אתם רואים את הצורה שאני עושה עכשיו? כן? מה אני עושה? עושה מין משולש הפוך, כן? שימו לב, זה הולך ככה, יש לנו, בזום הכל הפוך, צריך לעשות ככה, לא, מסתבך על הידיים, היד הזאת, אוקיי, זה האבות, למעלה זה אברהם, יצחק, יעקב, ואז יוסף, סליחה, יוסף זה כאן, שימו לב טוב, לא הבנתי, אני אסביר לכם, אברהם, עזבו את הידיים שלי, אברהם מתחיל ונברחו בכלל כמו משפחות האדמה, הכי רחוק, יצחק זה הארץ, ויעקב זה העם, זה עם ישראל, זה הצמצום, לכן יעקב הוא גם יהיה בגלות, יעקב, זה עם ישראל שהוא נצחי, שהוא לא, תמיד האור נמצא בנשמות ישראל איפה שהם לא יהיו, אבל הזרועות של עם ישראל זה אל ארץ ישראל ואל העולם כולו, יעקב הוא בלי הזרועות האלה, אז אברהם זה ונברחו, יצחק זה הארץ, ואז יעקב. ואז יוסף, הוא כאילו שוב יוצא החוצה, בחלום השדה והלומות, הוא מדבר על ארץ ישראל, כאילו על הקדושה הזאת של החומר, הירידה, על האיכות הזאת של החומריות, היינו בשיעור על יצחק. ועכשיו פתאום הוא שמש ריח וכוכבים, הוא מדבר על העולם ומלואו. אז שוב יוסף בחלום השני, לוקח את עם ישראל הרחק, הרחק. זאת אומרת, לא את עם ישראל הוא לוקח, אלא הוא לוקח את האמונה ואת הדבקות בהשם למקומות רחוקים. בואו נעצור שנייה אחת כאן. בגלל הקמפיין המוצלח של איתן כהן, גזלו לי את השיעור על פרשת ויצא, שבו היינו צריכים לדבר על לאה ורחל. ולכן, מה?
כאילו, רגע, השאלה, אני לא יודע אם קטעתי את הרב בהם, לא חשבתי שם, כאילו החלומות הם בעצם חזון של יוסף, אפשר לקרוא לזה ככה?
בוודאי, חלום וחזון הן מילים נרדפות, במידה מסוימת. זה הרבה יותר חזון, חזון זה מה שאתה יכול לכתוב לעצמך בסדנה עם הרב בנייה. אבל חלום זה משהו שבא לך גם, זה השראה נבואית, זה חזון שבא לך... ולא התקלתי לזה זה לך, זה חלילה, בכתיבת חזון אישי. אני שנייה אחר רוצה לחזור לפרשת ויצא, לא לחזור לפרשת ויצא, יותר מדי, אבל בואו נזכר ביהודה מול יוסף. הרי ברור ששני המוקדים במשפחה זה יהודה מול יוסף. שאר האחים זה סוד גדול מאוד, לא עוסקים בזה עכשיו, אבל יהודה ויוסף הם בעצם, לימים גם זה תהיה ממלכת יוסף, ממלכת יהודה. שימו לב שהשמות של יהודה ויוסף הם שמות הפוכים. אם אני אשאל אתכם שאלה, אתם יכולים לעשות חידון. יודעים שחג חנוכה זה חג החידונים, נכון? אז אפשר לעשות, יש לי חידה שאף אחד לא שאל אותה, ורק אני החלטתי מהתשובה. מה ההפך של יהודה? של השם יהודה, יוסף. או מה ההפך של יוסף? יהודה. עכשיו אני אסביר לכם למה התשובה שלי היא תשובה נכונה. יהודה אומרת לאה, הפעם עודה את השם. בואו נדבר שנייה אחת על המילה להודות. אתם יודעים שהמילה להודות, יש לה משמעות של להגיד תודה על משהו, על טובה שמישהו עשה לי. אבל בואו נתעמק בזה. מה זה להגיד תודה על טובה שמישהו עשה לי? זה שאני מכיר במקור. להודות זה להכיר במקור. אם אני, למשל, אם אני קם בבוקר ואני אומר, ברוך אתה השם פוקח עברים, אז אני מכיר במקור. אדם שלא עובר פוקח עברים, אז אני לא מכיר במקור. עכשיו, בעברית יש מילה יפה. הביטוי בעברית הוא לא רק להודות לך, אלא להודות אותך. שימו לב, אלי אתה, איך אתם אומרים כל בוקר? אלי אתה ועודקה. אלי אתה ועודקה, עודה אותך. או למשל, פתחו לי שערי צדק, אבו בם, עודה יה, לא עודה ליה, לא אלי אתה ועודה לך. מה פירוש עודה יה, עודה כה? כלומר, אני חי מתוך חיבור אליך. עודה כה, זה כאילו, אני מאוד אוהב את הפסוק, פתחו לי שערי צדק, אבו בם עודה יה. כאילו, בתוך הארמון נמצא המלך, פתחו לי שערי צדק, אבו בם בשערים, עודה יה, עודה את יה, את קרב אל יה, ואת חבר עמו. רואים את זה בחסידות, להשתאהבה בגוף הדמלכה. אני רוצה להישאב, להתקלל, אני יש, ואני רוצה להתאחד עם העין האלוהים. זה יהודה. יהודה רוצה להיעלם בתוך האלוקות. לי אתה ועודקה, נורא לאה, יהודה, הפעם עודה את השם. מיסוד יהודה ומיסוד השאיפה הזאת של לאה, כנסת ישראל חפצה בקרבת האלוהים. כנסת ישראל חפצה ללכת לשורש, לאלוקות, המחיה, להיעלם בתוכה. לעומת זאת, שימו לב השם יוסף. יוסף זה מלשון תוספת. זה, 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 זה בדיוק הפוך. עודה את, זה התחבר למקור. אני הולך אל המקור. יוסף זה תוספת. כן, אם אנחנו הזכרנו את ההלל, בואו נזכיר את, את, איפה, איפה יוסף בהלל. יוסף, השם עליכם, עליכם ועל בניכם. יוסף השם. יוסף השם לי בן אחר. בואו נתמקד במילה בן. המילה בן בתנך יש לה שני פירושים. שני פירושים. פירוש אחד, בן, זה בן. כן, כמו שאני בן של אבא שלי. פירוש השני, בן זה ענף. בן פורת יוסף, ענף פורה יוסף. יוסף השם לי בן, זה יוסף השם ענפים. כלומר, יוסף, המילה יוסף פירושה לקחת את המקור ולתת לו תוספת, לקחת אותו למקום חדש, כמו בן שיוצא מאביו והולך למקום חדש. האבא זה הגזע והבן זה הענף שיוצא. זאת אומרת, שימו לב טוב. יהודה כל הזמן מושך להשתאהבה בגוף הדמלכה, אל פנימה, אל השם, אל האלוקות, אל הקדושה. ואילו יוסף מושך החוצה לקחת את האמונה וליישם אותה בעוד שטח. לקחת את המעיין, לא להשאיר אותו, אלא למשוך תעלה מהמעיין אל כל מיני שדות רחוקים. כן? זה מה שאנחנו אומרים, יוסף חולם חלומות, והוא אומר, תפסיקו האחים להישאר בתוך ראיית הצון, שהיא בעצם, איזשהו חיים עם מאוד מאוד צנועים, שבהם אתם לא כל כך מתקשרים למקום, אתם, יש לכם הרבה זמן להתפלל, יש לכם הרבה זמן לעסוק בנסתרות, באמונה. אנחנו מעלמים עלומים, אנחנו שמש וירח וכוכבים, הוא הולך, הוא יוצא החוצה, יוסף השם לי בן, אני רוצה להביא בנים, 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 הכוונה היא ענפים, ענפים, להוציא את כוח השורש של הענפים. מה זאת יהודה, עודה את השם, אני רוצה לחזור אל השורש. אתה רוצה לחזור אל השורש, או שאתה רוצה להוציא ענפים. יש כאן איזשהו משהו חזק מאוד בהבדל ביניהם, וזה ההבדל בין רחל ולאה. אני רק אומר משפט אחד, לאה, במרכאות, לא רוצה בנים, זה לא העסק שלה, היא רוצה את קרבתו של יעקב. ומאז, יעקב מבטא בעצם את הקדוש ברוך הוא. ומאז זאת רחל, מבטרת על יעקב במרכאות, היא רוצה את התוספת, היא רוצה בנים ליעקב, לא לעסוק ברחל וליה, ונחזור אל הפרשה שלנו. ולכן, אמרתי, אני חוזר עוד פעם למשפט שאמרתי, שברור שיהודה הכיר את הרעיונות של נברכו בך כל משפחות האדמה. מה הוא? יהודה לא למד פרשת לך לך, במרכאות, הוא ידע. ברור שהוא ידע את החובה להיות בארץ ובארציות. אבל, כמו שאמרנו, הוא יותר מושך אל השורש. כשהוא רואה את יוסף, הוא אומר, זה לא זה, זה לא אמור להיות ככה. וכיוון שיעקב אוהב את יוסף, כמו שהוא אוהב את רחל. אז אני אסביר לכם גם למה, בוא, יודעים, אני רואה שלא נספיק המון, אז לכן קצת נתעמק בעוד דבר. למה יעקב אוהב את רחל ואת יוסף? הרי לכאורה, דווקא יעקב אמרנו, הרי אברהם, הוא ונברחו בך, ויצחק, הוא הארץ, דווקא יעקב, הוא מאוד מאוד, הוא הרכיב של נשמת ישראל, לא של ארץ ישראל כמו יצחק, לא של נברחו בך כמו אברהם. דווקא יעקב אמור לאהוב את יהודה, דווקא יעקב אמור לאהוב את לאה, וזה בדיוק העניין. אתה אוהב את מי שמחדש לך. כלומר, אם יש לי מישהי שהיא בדיוק כמוני, מי שכאן עוד לא נשוי, מי שנשוי אז אשתך היא הדבר הכי טוב שיש. מי שעוד לא נוסעו עדיין בדרך לבחור אישה, אז יש כזה קטע לפעמים, דווקא אדם מחפש מישהי שלא תהיה בדיוק אותו דבר כמוהו. דווקא מישהי שהיא אחרת, אז שיש לה משהו אחר, יש לך תשוקה על הדבר הזה, כי אתה כאילו מרגיש שהיא תחדש לך חידוש. וככה נאמר על הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מתרשם מהמלאכים. מלאכים יש לו מלא. מה שחידוש לקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, שיש אנשים שנמצאים בתוך הבוץ הזה, של העולם הזה, והם אומרים קדוש, 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 זה כאילו חידוש לקדוש ברוך הוא. אז אותו דבר, מה החידוש של יעקב? לאה, שכל כך רוצה את קרבתו? רחל, שהיא מתחמקת ממנו, שיש לה זה, מה החידוש זה יהודה? יעקב יודע את כוחו של יהודה, הוא ישלח אותו, את יהודה שלח לפניו, להורות לפניו, גושנה, לפגוש את השבת הבאה, מה הבא? אבל החידוש שלו זה יוסף. ודרך אגב, הוא מאוד דואג ליוסף. ושמעתי פירוש מאוד יפה מהרב יעקב מעידן, כתוב שיעקב קורא ליוסף נזיר רחב, ולקודקוד נזיר רחב בפרשת ויחי. הרב מעידן טוען שיעקב גזר על יוסף נזירות. מה זאת אומרת נזירות? כמו שמשון הגיבור. ולכן הוא מסלסל בשערו, כי הוא היה לו שערות ארוכות. למה? מכיוון שדווקא יוסף שמושך החוצה, הוא צריך שמירה. זה לא סתם שיוסף נקרא יוסף הצדיק. כן? הצדיק זה אדם שילך לצבא, כמו שאומרים, ילך לאוניברסיטה, ילך רחוק, אבל הוא יוסף, לא הולך ונהיה איזה חפיפניק. הוא נזיר רחב, הוא מצליח לשמור על הקדושה במקומות רחוקים. זה לכן יוסף מצד אחד הולך רחוק, מצד שנקרא יוסף הצדיק, הוא נזיר רחב. זאת אומרת, יעקב יודע את עולמו של יוסף, ולכן הוא מכין אותו לקראת זה, הוא גוזר עליו מזהירות, שידע להתמודד במקומות הקשים שהוא הולך, שהוא כנראה הגיע אליהם, כמו משה יעקב מבין שזה עולמו. טוב, נחזור בחזרה, יש לנו עוד בין 5 ל-10 דקות, נחזור בחזרה לפרשה ונראה מה קורה איתה. כמו שאמרנו, האחים דוחים את יוסף, מכיוון ש... איך שמעתי פעם צדיק אחד אומר, יוסף היה נראה להם מתייוון, לבוש באופן שונה מהם, מדבר על דברים אחרים, זאת לא כנסת ישראל, הם החרימו אותו, הם דחו אותו, ותאמינו לי, שאם הייתם נמצאים שמה, הייתם מבינים את האחים ומצדיקים אותם, מכיוון שזה היה נראה מלחמה על דמותה של כנסת ישראל. ומה בעצם קרה? שימו לב טוב. דיברנו על יהודה מול יוסף, שבת שעברה, שראינו שבעצם יהודה עוזב לעדולם, יוסף יורד למצרים, שניהם נמצאים במשך כ-20, בין 20 ל-25 שנה. נגיד כ-20 שנה הם מנותקים מהמשפחה, יש לנו מצלמה אחת של הבימאי, שמתמקדת על ה-20 שנה אצל יהודה, מצלמה אחת אצל יוסף, אני קורא לזה, הקדוש ברוך הוא שולח את שני הכוחות הללו, את שני האחים הללו, לבית ספר של החיים. על יהודה עוד נחזור אליו, דיברנו ונחזור, דיברנו בשבוע, נחזור אליו, יהודה הולך ללמוד את, את העניינים שלו שמה, ויוסף הולך, בעצם הקדוש ברוך הוא שולח את יוסף לראות, כמו שהאחים שלו אמרו, ונראה מה יהיו חלומותיו. השאלה האם יוסף, איך יוסף יצלח את התקופה הארוכה של 20 שנה, איך הוא יתייחס לחלומות שלו, איך הוא יתייחס לזהות העברית, היעקובית נקרא לו, העברית שלו, זה בעצם הוא נשלח לבית ספר של החיים, וזה מה שעכשיו קורה. אני שנייה אחת מדלג לשאלה, שבה אנחנו צערי לא נספיק עוד הרבה, אבל נתחיל אותה.
טוב, יש לנו עד 10. נראה לי כאילו, תגידו החברים.
כן, עד 10. עד 10 זה נקרא הרבה?
לא, 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 עד 10.5.
תזכירו, אני אתן לכם טיפ, אני לא במכון להכשרת מורים, אבל אתם יודעים שהדבר הכי חשוב שאתה מדבר, זה להודיע למי שמקשיב לשיעור, מתי יסתיים השיעור. למי שמדברים, תגידו מתי אתם קוראים לדבר. כן? חשוב מאוד. השאלה, יש שתי שאלות שכל הפרשנים לכל אורך הדורות התמודדו איתם. השאלה, כלומר, זו שאלה אחת שמתחלקת לשתי שאלות. השאלה היא פשר התנהגותו של יוסף, במיוחד בחלק השני של תקופת ה-20 שנה. כן, בחלק הראשון הוא במעמד נחות. הוא מנכ״ל בית שר הטבחים, אחר כך הוא יושב בבור, בכלא, זה החלק הראשון. החלק השני, הוא נהיה מלך מצרים, סוג של מלך מצרים. ובעצם השאלה, פשר התנהגותו. השאלה היא כפולה, כמו שאמרתי. א', מדוע יוסף לא מנסה ליצור קשר עם יעקב, עם יחב, עם המשפחה שלו? לכאורה, הוא אמור לדאוג לאבא שלו, הוא ראה שהאחים מכרו אותו, אבל מה עם אבא? אבא, מי יודע מה אבא יודע, מה אבא לא יודע, למה שאני לא אלך ויספר לאבא שאני במצרים? דבר שני, אחרי שהוא נפגש עם האחים, מה קורה לו שם? למה הוא בא לאחים ומתעלל בהם? במשך, הוא גורם להם לעלות, לרדת, שוב לה... כאילו, מה זה המשחק הזה שהוא משחק עם האחים? בשורה האחרונה, אנחנו יודעים שיהודה, פרשת ויגש, אומר ליוסף, בנימין יעלה עם אחיו, ואני אשאר פה להיות עבד. זה מאוד מרגש. בעצם יהודה עשה תיקון עצום לחטא מכירת יוסף. הנה יהודה מוכר את עצמו לעבדות, ופודה את בן דמותו של יוסף, את בנימין. אז ברור שהשורה האחרונה וכל הסיפור, היא שיוסף גורם לאחים להגיע למצב שבו, כמו שאמרתי, הוא שומע את יהודה מוכן למכור את עצמו ולפדות את יוסף, את בנימין. זה אדיר. אז הסוף הוא סוף מדהים. אבל השאלה היא, האם יוסף, אפשר להגיד שיוסף הוא קומבינטור עצום, והוא בעצם על זה חשב בהתחלה, וכל המהלכים היו מתוכננים, והוא כיוון לרגע הזה. זה מאוד קשה. יש כל מיני פרטים בתוך הסיפור שקשה להניח שיוסף כאילו ציפה לרגע הזה. הרגע הזה הגיע, אבל לא יודע אם הוא ציפה לו. לכן, צריך להבין מה בדיוק הייתה המגמה של יוסף. אז נתחיל, שאמרנו. התשובה הפשוטה היא, זה חיבור של כמה וכמה אנשים שכתבו בעניין, ביניהם הרב יואל בן נון, וגם אותו אחד שהזכרתי מקודם, הרב ישראל אריאל משכם. ועוד כיוונים. בגדול צריך להבין שיוסף בעצם רצה לשכוח את המשפחה שלו. תכף נבין מה קורה. לא, לא עכשיו, אנחנו נצטרך להבין מה זה לשכוח, כי הוא נשאר צדיק. אז מה הכוונה לשכוח? אבל בינתיים אנחנו נגדיר את זה ככה, שיוסף בעצם, איך אומרים, הבנתי אתכם להתראות. מכרתם אותי. יש מי שפרש, שהוא אפילו לא יודע אם זה הם מכרו אותו או שאבא שלו. זאת אומרת, מה כוון האבא שלו? כמו שרב יואל בן נון טוען, במחילה, בסופו של דבר, האבא יודע על השנאה ששונאים אותו האחים, ואף על פי כן הוא שולח אותו מחברון לשכם, לא שתי דקות, לדרוש בשלומם. מה זה הנאיביות הזאת? בוא, תעשה איתם, תהיה איתם כמה ימים שם, תדרוש בשלומם. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת שיכול להיות שיעקב, כשפתאום האחים תופסים אותו, משליחים אותו לבור ומוכרים אותו, או דואגים שהוא ימחר, יכול להיות שיעקב חושב, למה אבא עשה לי את זה? אולי אבא דחה אותי? יש כאלה שאמרו מה פתאום, לא יכול להיות שיוסף חשב ככה. אז נגיד שהוא לא חשב ככה, אבל בעצם הוא אומר, המשפחה שכחה אותי. לא רוצה אותי, לא שכחה אותי, לא רוצה אותי. מה פתאום שאני אחזור אליהם? כאילו, ומה זה יעזור? ואם אני אחזור, אז מה יקרה? אז פתאום יאהבו אותי? הרי זה מחלוקת. הם לא רוצים את, ה, את, 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 את התפיסה שלי. זאת אומרת שיוסף בעצם אמור להיות מיואש. אף אחד לא רוצה אותי. כמו שאומרים, שכחו אותי, אבל בעצם יותר משכחו. והדבר הזה שאמרנו, הוא כתוב מפורש בתורה. כאשר נולדים לו שני ילדים, הבכור נקרא מנשה. ומה הפירוש מנשה? נשייה בתנ״ך זה שכחה. איך קוראים לך? שכחה. שם יפה. אנשי קוראים לו שכחן, שכחן, שכחה. למה קוראים לך שכחה? שאלו את מנשה. כי נשן אלוהים את עמלי, את כל בית אבי. זאת אומרת, השם השכיח ממני את בית אבא אי שם בכנען. השכיח ממני גם את כל הצער שהיה אבא בתור אסיר. הנה עכשיו אני מלך. בעצם אני לא צריך, זהו, עזבתי, זהו, נגמר הסיפור שם. ואפרים, אפרים מארץ עוני, זה כאילו פתח לי דף חדש. זאת אומרת, מנשה, הוא נקרא על שם הדף הישן. כאילו מנשה זה, קראתי את הדף הישן משנה שעברה, וזרקתי אותו. אפרים, פתחתי דף חדש, אפרני אלוהים בארץ עוני. זאת אומרת, זה כתוב מפורש מה יוסף חושב. ולכן, הוא לא מתכוון לחזור למשפחה, הוא לא רואה בזה עניין. זה עוד 4 דקות, אני אמשיך. אבל, אל תחשבו שיוסף שכח את ביתו, והוא גם שכח את החלומות שלו. להפך! הפוך על הפוך על הפוך. המציאות מדהימה את יוסף. יוסף לא שוכח לרגע את ערכיו הפנימיים. הצדיק, יוסף הצדיק, ככה קראנו לו. ערכיו הפנימיים, זאת אומרת, שיוסף כל הזמן מזכיר את השם. בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. וחטאתי לאלוהים, הוא אומר לאשת פוטיפר. אני רוצה שתבינו, שהניסיון עם אשת פוטיפר, זה לא רק ניסיון של התגברות על תאוות העריות, המיניות. אלא זה נאמנות, נאמנות למעביד שלו. איך אני יכול, זאת אומרת, אל תראו את זה רק עניין של, זה עניין של נאמנות. עניין של קריאה בשם השם, כל הזמן שם שמיים שגור בפיו, זאת אומרת, הוא ממשיך להאמין בקדוש ברוך הוא. נקרא לזה אמונת הייחוד. ומה שקורה, שהוא רואה שהוא מאוד מצליח. הוא באופן, הוא מאוד מוכשר, והוא נהיה מנכ״ל. בהתחלה הוא נהיה מנכ״ל, בבית שר הטבחים, אחר כך הוא נהיה מנכ״ל בבית הסוהר, אחר כך הוא נהיה מנכ״ל של מצרים. זאת אומרת, שיוסף רואה שהחלומות שלו מתגשמים. ובעצמו מעולם לא ציפה שהחלומות שלו התגשמו באופן כל כך מפתיע. זאת אומרת, אצלנו זה הפוך, אנחנו חולמים חלומות הזויים. אחר כך המציאות, כמו אתם מכירים את השיר של עוזי חיטמן, ובחלום הייתי מלאך משמיים בא אליי. תראו את השיר הזה? ואז אחרי זה כתוב, וכשהתעוררתי ולא היה מלאך ולא היה חלום. אז בדיוק, אצל הסוף הזה בדיוק הפוך. הוא חולם חלום, והמציאות הרבה יותר גדולה מהחלום. מה זאת אומרת? אני, לא רק שאני דיברתי על שמש, שריח, כוכבים, על מציאות מעשית, אני נהיה מנכ״ל של בית, אחר כך מנכ״ל כזה, ואחר כך אני משפשף את עיניי, ואני רואה שאני השמש, הירח והכוכבים. אני מאיר, אני נמצא בארצות הברית של אז, מצרים, ואני נשיא ארצות הברית. זאת אומרת, מה זאת אומרת? ואתם מכירים את המדרש היפה של רש"י, שרש"י מביא, שהתבואה של יוסף לא הרכיבה, כלומר, יוסף אוסף, יוסף מאסם, מלשון אסם, אוגר את התבואה של 7 השנים, בשיטות מיוחדות שהוא הבין איך, 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 איך לאסם אותה. והתבואה שלו לא הרכיבה, הוא ידע כל מיני, ידע לשמר אותה. ותבואות אחרות שאנשים ניסו לאסם אותם, הרכיבו. אז יוסף אומר להם, פרעה, תגיד, יוסף, לכו ליוסף. אמרו לו, יוסף אומר לנו, אך המדרש אומר, שנעשה ברית מילה. אז הוא אומר להם, פרעה, מה אתם רוצים? אם הייתם מצליחים כמוהו לאסם את התבואה, אז הייתם יכולים, אבל אתם לא הצלחתם, אז לכו איתו עד הסוף, באיזשהו במים. מה זאת אומרת שיוסף הופך אותם, רוצה שהם יעשו ברית מילה? ברית מילה זה ערך אמוני שקשור לאמונת הייחוד, זה ערך שקשור לקדושת האדם. יוסף אומר להם, יוסף כאילו בעצם אומר להם, אני עם ישראל, ואתם העם, אתם העם שלי, אתם העם ישראל החדש. זאת אומרת שיוסף הוא שכח את בית ישראל, הוא רצה לשכוח את ארץ ישראל, את בית ישראל, אבל הרעיון של להביא את האמונה אל מציאות רחוקה, להפך. עכשיו הוא גם עכשיו הוא פתאום אומר, אני עכשיו מבין למה, מה זאת אומרת שאני המלך ולא האחים שלי. הם נשארו בתפיסות מיושנות של ארץ כנען, של כזה, הכל בקטן כזה, זה כמו, אני זוכר שפעם, שהייתי בתיכון, אז אמרו לנו, אתם, הייתי, לא משנה, אל תהיו מדריך, אני חולק על מה שאמרו לי אז, אבל ככה אמרו לי אז, אל תהיה מדריך בבני עקיבא, תהיה ראש ישיבת בני עקיבא, כי הוא רצו להגיד לי, רצו להגיד לי, אני לא הולכת להדרכה, כדי שנהיה ראשי ישיבה, לא משנה, לא בדיוק נכון, אבל כאילו פתאום יוסף, הוא מסתכל על האחים שלו, הוא אומר, מה זה, הם... זה תנועת נוער, כל הסיפור הזה שם בקנאים, בקטן. אני זה הסיפור האמיתי. ולכן, בעצם יוסף בכלל לא הסתכל אחורה, כי הוא לא, לא, לא כי הוא, כי הוא בעצם זרק את הזהות שלו. הוא זרק את את היישום הקטן הזה של קנאים, של משפחת האחים. אני בעצם הולך הכי בגדול, הכי רחוק, וזהו. ואיפה, בזה אני מסיים, ואיפה פתאום יוסף מתחיל לבכות. מה זה בכי? בכי זה געגוע. יוסף הוא בכיין, בכיין רציני ביותר. בכיינות זה במובן החיובי של ספר בראשית. בכי זה געגועים. פתאום כשהוא רואה את האחים, משהו, איזה רעד במיתרי ליבו, גורם לו לבכות. והוא רוצה לברר את זה, זה מה שהוא עושה עכשיו. הוא הולך לברר את זה, מה פשר הגעגועים שלי, מה הסיפור שם. הכל זאת ועוד, בשיעור לפרשת ויגש, למרות שהבירור הזה נעשה כבר בפרשה שלנו, אבל אנחנו נשמור את זה לפרשת ויגש. לילה טוב, נר יום שביעי של חנוכה שמח, היה לי כיף להיות איתכם, להתראות.
הרב, תודה רבה רבה.
ביי הרב, תודה.
בשמחה.
שלומי.
תודה רבה הרב.
להתראות.